חלה. חלה סרטן. מדברים על סרטן בצעירים.
אז שלום לכולם ולכולם, וברוכים הבאים והבאות לפודקאסט המחלה שלך על סרטן. אני ענת שפירה, אני בת 43, מחלימה מסרטן שד, אני עצמאית ויזמת ובת זוג ואימא של ארי וליב. הם היו בני 4 ו-5 שאובחנתי בסרטן, הם קצת יותר גדולים, אני מחלימה ובריאה. מאז השביעי לאוקטובר הקלטנו כמה פרקים בהקשר של המלחמה, ואנחנו נקליט גם היום, ואני מאמינה שזה משהו שילווה אותנו בתקופה הקרובה, אז מדי פעם ניגע בזה ונדבר על זה בכל מיני צדדים שונים. אני גם חושבת שזה תהליך, ואני חושבת שגם התהליך של הטראומה הקולקטיבית הזאת שכולנו חווים, ובטח בקהילה שלנו שהיא מתווספת על טראומה אחרת, זה תהליך. אנחנו עוד לא לגמרי יודעים לתמלל את הכל, אנחנו לא יודעים איך לנסח הכל, ואז תהיו איתנו סבלנים. והיום אני רוצה לדבר על הזווית הזאת שאנחנו כצעירים מתמודדים פה, באמת מתמודדים פה בכמה חזיתות, בכמה קווים, ואני חושבת שזה מקום מאוד מאוד מורכב להרבה מאיתנו שבעורף. זה דווקא נקודה של המילואים, הגיוס ההמוני הזה שהיה אחרי השביעי לאוקטובר, שם איזשהו פער בין מי שהיה לו סרטן ובין כל שאר האנשים האחרים. ההתגייסות לא תמיד הייתה כל כך מהירה, איפה אני בתוך הדבר הזה, גם באספקטים של התנדבות, גם באספקטים של הצבא, גם באספקטים של מילואים, הרבה מאיתנו הפסיקו מילואים, איך חוזרים. אני רוצה שנדבר היום בעצם על כל הדברים האלה, על כל המימדים של הדבר הזה. אני אגיד שברקע אני שוחררתי ממילואים כבר לפני הרבה מאוד שנים, כן עשיתי שני צווי 8 בעבר. מלחמת לבנון שנייה, אבל עשיתי אותם לכמה ימים, לא נשארתי בהם, כי אז טיפלתי באמא שלי, והיה פעם, כשהתחילה המלחמה בעיראק, היה איזה צו 8 כזה רק לחופשים, משהו אז היה. כן, אני סקנה ממך. אבל לפה אני רוצה בכל מקרה רגע שנייה להזמין, כי אתם שומעים אותה ברקע, את האחת והיחידה שלנו, טל מאיה הרפז, שהגיעה לכאן במדי הנגדת במילואים. אז קודם כל, אני רוצה, לפני שאת מציגה את עצמך, השאלה שכולם שואלים, טל או טל מאיה?
טל.
טל.
מאיה הוא לפרק אחר לגמרי. פרק שלם.
אוקיי.
אבל טל.
אז יאללה, בואי תציגי אותך, אם יש עוד מישהו בכלל שעוד לא מכיר אותך.
לא מביך בכלל, תודה ענת. אז אני טל, אני בת 40, אני מחלימה מלימפומה. זהו, מה את רוצה לדעת? מה אני עושה בחלס?
מה את עושה? כן, גם.
בכלל, בחלס. וואי, אני כאילו, זהות שלי בחמישה חודשים האחרונים היא מילואים ניקית, אבל אני בחלס מנהלת ביחד עם אפרת את הקבוצה של החולים בפייסבוק, וגם נקרא לזה אדמין תפעול של הקבוצה תנועה. עושה שמח של הקבוצה תנועה, נגיד כזה. וזהו, ואני בחלס ממש מההתחלה, כאילו, עם האבחון.
עם האבחון הגעת כבר?
כן.
כן?
כאילו,
לא,
אני לקח. הובחנתי בשבוע הצעירים, בשבוע המודעות הראשון לצעירים. מזל שכה. הדעה כזה, כל תל אביב, חלס סרטן, חלס סרטן, אני כזה, אולי אני אלך לבדוק את הגוש הזה, מה זה אומר?
הפתעה, ברוכה הבאה לזה, אבל כמו שאומרים, כבר סרטן אז בחלס, מה שנקרא. אבל זהו, אמרת כאילו, עכשיו חודשים אחרונים, אני במילואים. אז בואי קצת, בואי, איפה השביעי באוקטובר תפס אותך?
בשבעה באוקטובר הייתי בחול, עם המשפחה, בטיול במדריד. קמנו בבוקר, יש הפרשי שעות, ומקבלת כזה, רואה מלא התראות של וויינט על הזקות במרכז הארץ, מקבלת וואטסאפים מחברות, אלתי שלי, היו הזקות באזור וזה. די בשוק, כאילו גיסירה בטלגרם, אנשים, מה שהיה בנובה, ותוך כדי במהלך היום גם אבא שלי אמר שהבן של הבת זוג שלו נהדר. זה היה כזה, Oh my God, כאילו, גלעד היה במסיבה, ואנחנו פה, ובכלל לא ברור, אם יש טיסות חזרה לארץ, אין טיסות חזרה לארץ, ובמקביל, בוואטסאפ של החמל, כולם מתחילים כזה, קיבלנו טלפון, קיבלנו צו 8, פותחים את החמל, מתי אתם יכולים להגיע, מי בארץ, מי לא בארץ, כאלה. וזהו, דחו לנו קצת הטיסה בכמה שעות, הצלחנו להגיע לארץ כמו שתכננו, ביום שני לפנות בוקר, וביום שלישי כבר הייתי בצבא, ומאז אני שם.
אז איך בעצם את, אם לא רואים, את נגדת במילואים, את עושה הרבה מילואים.
קיבלת דרגה במילואים.
קיבלת דרגה
במילואים. דרגה אחרונה היא במילואים האלה.
טוב, זה אספקט כמעט כמו סדיר כבר, מה שקורה כאן.
וואו.
אז אני רוצה שנייה, בואי נדבר רגע, סרטן ומילואים גם לפני המלחמה?
כן, אז אני משרתת במילואים באגם בפיקוד העורף. יש פעמיים בשגרה, יש פעמיים בשנה תרגילים גדולים, והיה תרגיל בספטמבר 2019, זה היה ממש קצת אחרי ההבחון שלי, התחלתי שימור פוריות, היה ברור שאני לא יכולה להגיע לתרגיל, כי רגשית לא הייתי פנויה ולא יודעת ובאיזה ימים, וכן רוצה לספר ולא רוצה לספר כזה של התחלה, התקשרתי למפקד שלי דאז, אמרתי לו, שומע, כך וכך המצב, אמר לי, אוקיי, דחי, תטפלי בעצמך תחלימי, אנחנו מחכים לך, כאילו זה היה ברור ששחרור הוא לא על הפרק, לא גרו אותי מהמצבה, לא כלום, אני סבב, אני אפגש בתרגיל הבא, התחילה קורונה, החמל שלנו כן גויס גם בקורונה, הפיקוד מאוד תמך בכל התפעול של הקורונה בארץ, כל מה שהיה שם, אני לא יכלתי להגיע, כאילו זה היה כזה, אני בכימו, אין סיכוי שאני מגיעה לקורונה, כשכן חזרתי למילואים, הקורונה קצת נרגעה, אני הייתי עדיין בטיפולים ביולוגיים, חזרתי למילואים, כולם מאוד התחשבו, כשישבנו בחדרים סגורים, כולם ישבו עם מסכות, היה ברור מאוד שצריך לשמור עליי, וזהו, וחיכו. כאילו, זה היה ברור שהשחרור הוא לא על הפרק בכלל, לא...
אז אני אשאל, כי בסוף, זה לא כל כך פשוט להיות במילואים, זה לאו דווקא פיזית, זה לאו דווקא בסדר עדיפויות, כאילו, כשאת מתמודדת עם סרטן. ואני חושבת שהשביעי באוקטובר קצת שינה את סדרי העדיפויות, אבל זה לא מובן מאליו להמשיך לעשות מילואים גם בזמן טיפולים, את עדיין בטיפולים.
נכון.
זה לא דבר שהוא... תסביר קצת את הבחירה הזאת.
אז מצחיק, אני אומרת, גדלתי בבית צבאי, כלומר, אמא שלי השתחררה מקבע קצת לפני שאני נולדתי, אבא שלי השתחרר מקבע כשהייתי ילדה קטנה, אבא שלי...
כל הזמן צבא.
כל הזמן צבא, אבא שלי עשה מילואים עד לא מזמן.
וואו, בן כמה הוא?
מיליון. אבא, אתה לא בן מיליון, אתה צעיר בנפשך. וזה היה ברור, כאילו, זה ערכים, וגם אני חושבת שעם מה שהיה פה בשבעה באוקטובר, זה היה ברור שכל מי שיכול לתרום תורם איך שהוא יכול, וזה נורא נוח שיש לך את המסגרת של הצבא. כאילו, לא הייתי צריכה לחשוב איך אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לעשות. אני הולכת לצבא, וזה מה שאני מכירה.
אוקיי, אז אני רוצה שנייה פה לעשות דווקא דיסקליימר לצד השני, כי יש כאלה שלא יכולים, יש גם כאלה שלא ידעו איך לעשות. יש כאלה שהמצב הזה שיתק אותם ולא הרגישו, כאילו, ואני רוצה לנרמל את כל הרגשות האלה.
הכל בסדר, הכל... כל אחד עם מה שהוא הרגיש זה נכון וטוב, וכל אחד צריך לדאוג לעצמו ובתוך ביתו, ובסוף לי זה היה נורא נוח, זה היה איפשהו לברוח מהמציאות הזאת, כי זה היה בשבוע הראשון, גלעד, הבן של הבת זוג של אבא שלי, עוד היה נהדר ולא ידענו מה קורה איתו, וזה היה כאילו, הלכתי לשבת איתם קצת, הולכת לבסיס, חוזרת, באה אחרי זה לצערי התבשרנו שהוא נרצח בשבעה באוקטובר, וגם סביב השבוע
אני מצטער.
תודה. וגם סביב השבוע של השבעה, כאילו, היה משהו מאוד שאני נמצאת בתוך הבועה הזאת של הצבא. אתה נמצא ואתה עושה מה שאתה מכיר מהתרגילים, וזה לא הרגיש לי אמיתי. גם עד היום זה לא הכי מרגיש לי אמיתי, כי אני מרגישה כמו בתרגיל אחד ארוך. כאילו, זה נתן לי מאוד להיות מנותקת. חברות שהיו, והיו כל הזמן על החדשות, לא היה לי את זה. הייתי בחמל, בלי טלפון. מי יודע מה קורה בחוץ? מגיע בוקר, יוצאת בלילה, לא יודעת מה קורה בעולם החיצון. וזה עשה לי מאוד שקט, אבל כל אחד, עם מה ש... שעשה לו טוב, מי שעשה לו טוב כן להיות מחובר לחדשות, מי שהלך להתנדב בחמלים האזרחיים, כאילו הכל בסדר.
מי שנשאר גם בבית.
ומי שנשאר בבית כי הוא חולה וכי הוא בטיפולים, או כי זה מעורר...
או כי הוא לא יכול, זה נכון.
כי הוא לא יכול רגשית, גם לא רק פיזית.
זהו, אני חייבת להגיד, אני בהתחלה הייתי במצב של פריז, לעומת הסרטן שהייתי בפייט לגמרי על ההתחלה, במצב הזה, הוא שיתק אותי בהתחלה, הרגשתי צורך להתכנס פנימה.
את חושבת שזה קשור לזה שיש לך ילדים קטנים?
גם, הייתי ממש במצב כזה של פיזי, של כאילו לגונן עליהם מכל המצב הזה. אני אגיד שגם בסדרה עדיפויות, כרגע הבית היה...
בעדיפות עליונה, ברור.
בעדיפות עליונה, לא הרגשתי שאני יכולה לעזוב את המקום הזה. אני צריכה להגן על מה שקורה שם, וזה בסדר.
זה כנראה לפרק אחר לגמרי גם, אבל אני חושבת שיש גם באירוע הזה פער בין מי שהוא הורה למי שהוא עדיין לא הורה. כאילו, בזה שאני... היה לי יותר בטוח להיות בחמל עם אנשים ולהיות בתוך בסיס צבאי, מאשר להיות בבית לבד.
אני מבינה.
כאילו, היה בזה משהו שהוא מאוד מגונן.
אז, כאילו... אבל זהו, אבל כאילו, אני אגיד, כי בסוף במילואים, ואת עדיין במילואים, אנחנו כבר באמת היום, חמישה חודשים, שזה באמת בלתי נתפס בכלל, יש בועה גם במילואים.
ברור.
שהיא קצת... ואת
מרגישה נורא צעירה. אני מרגישה שאני לא בולט, כי כולם פה ילדים.
אבל זה גם כאילו, בסוף, הבועה הזאת היא גם, את יודעת, הסרטן מעכב אותנו בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד מובנים.
גם הבועה הזאת מעכבת.
גם הבועה הזאת היא מעכבת. איך זה בפרספקטיבה? וגם אני אשאל אותך, איפה הסרטן בכל הדבר הזה? אני יודעת שאת עדיין...
אני עדיין בטיפולים שהם יותר טיפולי שיקום מאשר טיפולי מניעה. ובתוך התקופה הזאת, חזרתי ממדריד והיה לי איזשהו פט לעשות. ועשיתי פט שחזר גבולי. וזה היה מאוד גבולי, כאילו תוצאות לא טובות. כאילו הייתה קליטה בפט ולא היה בטוח אם זה תגובתי או אישנות.
ואז אומר להמתין לפט הבא?
וזה להמתין לפט הבא, והייתי צריכה להמתין 3 חודשים. ובוא נתחיל את זה שהגעתי לחמל וסיפרתי להם. וזה היה אנשים שכאילו הם איתי ביום יום. אז הם ראו עליי שקרה משהו, ויכלנו לדבר על זה ולנתח את הנושא. ואחרי זה גם, יודעת, אני בתוך זה, בתוך שגרה שהיא עמוסה, ולא בבית שלי מלא שעות, או הולכת רק לעבודה וחוזרת, ויכולה לחשוב על מה יקרה אם יש לי עוד פעם סרטן.
אז הציל קצת.
זה מאוד הציל. זה נתן לי כאילו רגע עוד, סבבה, אני עדיין במילואים, יש פה דברים לעשות, וגם איזושהי פרספקטיבה של קורה פה משהו יותר גדול. אז יחזור הסרטן שלי, מה כבר יקרה? Been there, done that, כאילו, כבר הייתי בטיפולים, אז יהיה עוד פעם, מצטרך עוד פעם מעקב, קורה פה משהו הרבה יותר גדול. אנשים עדיין נמצאים, ליטרלי, במנהרות בעזה, חטופים, כאילו, קורה פה משהו הרבה יותר גדול, מעם חזר הסרטן שלי, כשאני נמצאת בבועה הזאת של הבית שלי, המגן עם כל המשפחה שלי סביבי.
אבל הסרטן, כאילו, את יודעת, ומהצד השני, אני בטוחה, יש לנו חברי קהילה שהובחנו בזמן הזה, שחזר להם הסרטן.
איבדתי חברה מאוד טובה בזמן הזה.
אנשים שנפטרו בזמן הזה, וכאילו מצד אחד, מה קשור סרטן עכשיו לכל מה שקורה? ומצד שני, בואו נהיה כנים, הוא לא מפסיק. הוא לא מחכה ש...
הוא לא מפסיק, אבל איתו אני יודעת להתמודד. כאילו, אם יש סרטן, ואני אומרת גם למי שהובחן בתקופה האחרונה, עם זה אנחנו יודעים, הולכים לרופא, מקבלים פרוטוקול, יודעים מה צריך לעשות. עם המלחמה אנחנו לא יודעים. אז כאילו, יש איזה, זה יישמע הכי מוזר בעולם, אבל יש איזה ביטחון בסרטן, כי יש פרוטוקול, יש רופא, הוא אחראי על זה, הוא אומר, וגם, אני לא, לפחות וזה בחברה...
אני לא יודעת אם זה פרספקטיבה, אבל שהם מאובחנים טריים.
אולי.
אני חושבת שזה גם חלק מהניסיון הרב שיש לך כבר ב...
יכול להיות, ואני אומרת גם, לי, במקרה שלי, לא היה לי חשש לחיי בשום שלב. לא חשבתי שהסרטן יכול להרוג אותי. זה לא היה על הפרק. והמלחמה כן חשבתי שהיא יכולה להרוג אותי.
אוקיי.
אם יפול לי טיל על הבית, אני כן יכולה למות מזה. אם אני אעמוד בפקק בכביש אחד בדרך להדסה, ויראו בי, אני כן יכולה למות מזה.
וואו, איזה סיפור דרגי זה. בדרכה לטיפולים מסרטן, נפגעה מטיל...
בואי, הפיגוע שהיה בכביש אחד, הירי, היה ביום שהייתי צריכה ללכת בבוקר להדסה, וסתם התעכבתי, ופתאום אני רואה שיש פיגוע בכביש אחד, ואת עוד לא מבינה איפה זה בדיוק בכביש אחד, ואני כזה, איך אני עכשיו נוסעת לשם להזזל, להגיע בצהריים.
קשוח מאוד. אני רוצה שנזמין לשיחה שלנו גם את שר קרמלי, שהוא מחלים ונמצא בקהילה שלנו כבר די הרבה זמן, שאני רוצה שהוא ייתן לנו קצת הפרספקטיבה של ההורה במילואים, ואיך בכלל גם חוזרים למילואים, כי את בעצם כל הזמן היית במילואים.
נכון.
אז היי שר.
היי.
מה שלומך? אז איפה, ספר לנו קצת, איפה השביעי באוקטובר תפס אותך?
קצת לפני 7 באוקטובר, חלמנו על טיול בר מצווה, בת מצווה לבן ולבת הגדולים שלי. נסענו אותו כבר הרבה זמן, השקענו בו לא מעט משאבים, תכנונים, והמראינו לחופשת הבר מצווה בשני לאוקטובר. טיילנו בלונדון, היפהפייה. והשיא של הטיול, במקרה יצא שהיה צריך להיות בשביעי ובשמיני לאוקטובר. בשביעי היה לנו משחק... כדורגל שאני והבן שלי מאוד אוהבים באנגליה. בשמיני זה היום הולדת שלי. סגרנו משחקים, גם לשביעי וגם לשמיני. לצערנו, קמנו בשביעי לאוקטובר טלפונים מהבית בפתח תקווה. שם ישרנו 2 ילדים קטנים. לא בדיוק קטנים, אבל גילאי 10 ו-7 שנשארים בבית עם סבתא, ותוררים לכל הזקה, משום מקום, זה היה מטורף.
אז חזרתם לארץ, ו...
אנחנו לא יכולנו לבטל את הטיסה של הטיול, שזה היה כרטיסים, גם השקענו בהם לא מעט כסף. הטיסה שלנו תוכננה ליום שלישי, 10 לאוקטובר. במזל, הקשבתי לאשתי וסגרתי דרך אל על, זו חברת שסכים על מה שנקרא, שעדיין לא בגלל טיסות לארץ. אז הספקנו לחזור בזמן. חזרנו ביום שלישי, וכבר... שהייתי בלונדון, אני זוכר את עצמי יושב מבועת מכל מה שקורה בארץ, רק רוצה לחזור לארץ. מתוחות עצמי באחד מהלילות, נחשף לכל הסרטונים וכל הוואטסאפים, והכל מגיע כזה קצת בדילי, כשאבל נמצא בארץ מול המהדורות חדשות, אז זוכר עצמי בערך מסתמס לכל איש צבא בערך שאני מכיר.
כי אז כבר לא היית במילואים בעצם.
כאילו, יצאת ממילואים. כן, אני ב-2021, מה שנקרא, חטפתי וזכיתי בלינפום האוטשקין.
מתנה.
מתנה, כן, מתנה לכבוד 2021. מחלה שליפה אותי במשך כמעט כל השנה הזאת, החל משלב הבירורים והביופסיות, ושנות טיפולים אינטנסיביים וקשים, של כימותרפיה בדוידוף ובניסון. ומאז למעשה אני עד היום סוחב תופעות לוואי כאלה של כאבים ברגליים ונורופתיה וכל מיני כאלה. מה שהתקשר אליי המגד שלי בשנה לאחר מכן, ושארה קוראתי בשירות, אז כבר הודעתי שאני לצערי לא יוכל לחזור לשרת מילואים, משהו שעשיתי 15-16 שנה לפני זה. אבל במלחמה כן הרגשתי צורך לבוא ולראות איך אני עוזר. לא יכולתי לשבת בבית רגע רגל, לקרוא חדשות, לצרוך את כל המדיה, וביקשתי להתנדב ליחידה שחבר שלי שירת בה, בחיל השריון.
איך בעצם, אני רוצה כאילו שנדבר קצת בעצם על איך מי שרצה להתנדב, גם בואו נהיה כנים, אנחנו פה באירוע ארוך, זה לאו דווקא, גם אם לא עשית את זה עד עכשיו, עדיין אולי בכלל צורך, איך עושים את זה כאילו, איך חוזרים למילואים? כי אני נגיד, לא, אין לי מושג, כאילו גם אם הייתי מרגישה שאני יכולה לעשות את זה, אני לא, אבל איך עושים את זה בכלל?
בגדול צריך לפנות למשאבי אנוש, משען, היום זה נקרא, מה שפעם היה נקרא שלישות, היום זה משען, הצבא התקדם קצת. מי שהשתחרר לאחרונה, ועדיין בקשר עם המפקד שלו מהמילואים, לפנות למפקד שלו והוא ידע להפנות אותו, זה הכי פשוט.
אבל אם איבדתי קשר, אם עברו כבר 5-6, לא יודעת, כמה שנים?
לחפש דרך חברים, האמת שאני...
אוקיי. שר, זה מה שאתה עשית בעצם, נכון?
אבל שר היה בקשר עם המפקד שלו.
לא, לא, הקשר נוצא כבר לפני שנה. הוא ברגע שהוא הבין שאני לא קשיר למילואים, אמר לי תודה רבה על השירות, קיבלתי תעודת סוף. כשהתחילה המלחמה, ניסיתי לסמס לכל איש צבא שזכרתי. וכולם, בגלל הקיוס המטורף שהיה, אף אחד לא יכול להתעסק בשלב זה מתנדבים. רק אחרי כמה ימים שהבינו את גודל האירוע, הצבא פתח, כמו שנקרא, את שעכשיו גם למתנדבים וכאלה שלא בסדק ה... השוטף שלהם. כך מצאתי את עצמי משרת, שלושה חודשים.
אני אשאל, ואיך המשפחה כאילו מקבלת את זה? כאילו, בואו נהיה כנים, סרטן, אתה לא בדיוק שם כאילו, ואז אתה פה הולך למילואים, איך כאילו זה מסתדר, איך זה משתלב כאילו עם המשפחה, הילדים?
האמת שאת כל התהליך שהגשתי בקשה להתנדב, ובדיקות רפואיות, והפרה רפואית, כל זה שמרתי לעצמי. לא שיתפתי אף אחד, כי פחדתי מהתגובות. וכשהגיע הטלפון באותו יום של צו 8 הרשמי, אז המשפחה קיבלה את זה מאוד קשה. כי לא היו מוכנים לזה, כי ידעו כבר שאני כבר מעבר למה שנקרא לשירות הצבאי שלי, עדיין מצב של מלחמה, לא משנה לאיפה אני נוסע, דרום, צפון, עדיין המדינה במצב מלחמה. הבנות שלי לקחו את זה מאוד קשה. כשעליתי על מדים, הם בחרו, והם ביקשו שאני אשלח סרטונים, שאני אשלח תמונות, ושאני אהיה בקשר כל הזמן. הסביבה תומכת גם מעבר למשפחה, גם מאוד עזרה, גם מקום העבודה, גם שלי, גם של אשתי, כל הזמן שאנחנו סיפרים. אבל הבנות בעיקר, וכל פעם שלבשתי מדים, הם היו במין סרט כזה, שהן גם מבינות, הן רואות מה קורה, שומעות חדשות, שומעות מחברים, מה קורה עם חיילים, מה קורה במדינה. לא מצב פשוט, אבל הרבה שיחות וידאו הרגיעו את המצב.
אתם מרגישים שזה כאילו הציף לכם דברים מתקופת הסרטן? כל מיני דברים? או שאתם כאילו עדיין באירוע וזה לא במקום הזה?
וואו. לא חושבת.
אוקיי.
כאילו, שוב, הייתי נורא בתוך הבועה. מה גם ששוב, בחודשיים הראשונים לחלוטין הרגשתי בתרגיל.
כאילו. ואצלך השר?
אני מחבר את זה לתפקיד שהתבקשתי לעשות. אני לצערי הייתי, בגלל שכבר לא הייתי המון זמן בלחימה, אז ביקשו שאני אטפל בציוד של הפצועים ולא עלינו חללים. כל העיסוק הזה בציוד של אנשים שמתים, במוות, זה הציף לא מהדברים, וזה רק גרם לי עוד יותר לחזק את מה שאני אומר לעצמי מהיום שקיבלתי את הסרטן, שפשוט להודות כל יום שאתה קם בבוקר, ולעשות את המקסימום בכל יום מחדש. אתה לא יודע מה יקרה היום, לא יודע מה יקרה מחר, וזה מתחבר בדיוק למצב שלנו היום. פשוט לחיות הרגע. עם כל המצב המטורף שאנחנו נמצאים בו.
אוקיי. אני... טוב, דבר ראשון אני רוצה להגיד לכם, תודה על השירות מילואים ועל הדבר הזה שאתם לקחתם על עצמכם, וההתמודדות וההתנדבות הזאת למילואים. ו...
בגילנו המופלג.
חתמנו
על...
חיפשתי צעירים לעשות. סתם. לא, אבל אני יודע, יש לנו חברי קהילה שמצאו את עצמם בתפקידים אחרים, יש לנו חברי קהילה שמצאו את עצמם בתפקידים קרביים גם, שהרגישו מספיק טוב להיות במקום הזה, ואני רוצה, אבל נורא נורא חשוב לי לנרמל שכל בחירה כזאת או אחרת היא לגיטימית וטובה.
לי זה לא מתאים.
נכון.
להיות שם לא מתאים לי, זה מפחיד אותי, זה מלחיץ אותי, המשפחה שלי עוד לא סיימה להתגבר על הטראומה שחליתי, אני לא מסכן את עצמי עכשיו והולך לחזית. בואי, אנחנו מדברים גם על 7 באוקטובר. היה מפחיד לנסוע בכביש.
נכון, לא יתנו מהבית.
כאילו, נסעתי לבסיס, וכל הנסיעה הייתה, אם עכשיו יש הזקה, איפה אני משתתחת פה על הרצפה? איפה אפשר להשתתח פה על הרצפה? כזה.
ברור.
כאילו, זה בסדר להגיד, זה לא מתאים לי.
אני יכול להגיד שאני התחמשתי בעת 7 באוקטובר, זה הגביר לי תחושת הביטחון האישית שלי, של הסובבים איתי. עצם זה שחזרתי לשירות, קיבלתי אישור להוציא רישיון לנשק.
אוקיי, זה גם אופציה.
גם בסדיר היה עדיף שאני לא אשתמש
בנשק. אתה צריך להרחיק נשק
לתמי. אל תיתנו לי נשק, הכל בסדר. אם בא מחבל, אני אומרת לו, בוא נעשה סלפי.
וטקטיקות אחרות.
כן.
טוב, חברים, אני רוצה להודות לכם גם הודיה כפולה. עד כאן הפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, או יש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, גם בהקשר של 7 באוקטובר והמלחמה, וגם בכלל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשלוח הודעה לעמודים של חלאס בפייסבוק, באינסטגרם, נכתוב לנו בקבוצות. אנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא. תודה, טל, תודה, שר.
תודה, ענת.
תהיו בריאים.
אמן.
ביי.
אמן, תודה.